בעמוד רש למד גימל. איפה הגענו בדיוק בעמוד רש למד גימל? איפה והתנאי? אין שורה כזאת. אז אומר, כשירצה השם יתברך, כך תחילת השורה? נכון. והתנאי הזה, כן. שורה 2, 4, 6, 8, 10, 13. כן, שורה 13 בעמוד רש למד גימל, בעמודה הימנית. והתנאי הזה. כן. והתנאי הזה, איזה תנאי? טוב, אני מציע שבכל זאת נתחיל עוד פעם מעמוד רש למד ב' בעמודה השמאלית למטה, אבל. כן, איפה שכתוב? אבל. בעמוד רש למד ב' בעמודה השמאלית, שתי שורות מלמטה. אבל עם דעתו, דעתו של מי? של הרמב״ם. אם דעתו של הרמב״ם, שלכך הוא שם בטבע הדברים שנבראו בשביל ימי בראשית שהשתנו, לא מפני שאין יכולתו של הקדוש ברוך הוא לעשות כרצונו, אבל דעתו הוא מפני שהשם יתברך השלים העולם ואין חדש תחת השמש, שיהיה השם יתברך עושה בריאה חדשה בעולם, כי דבר זה אין ראוי שיהיה זה נחשב חורבן העולם עם קיומו, וכאילו היו שני הפכים ביחד, כי עם קיום העולם יהיה נמצא חורבנו. ואין ספק אם לא שם השם יתברך בכוח העולם יקבל שינוי כמו זה היה כאן חורבן העולם, ודבר זה לא יתכן לומר כלל. לפיכך אמרו, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשי בראשית, כי לא עם אלו שזכר בלבד יתנה, דיינו מפני שידע שנברך כי בסוף יוצרים ישראל זה הנס, שאין הדבר כך, רק שיתנה עם העולם הטבעי, שלפעמים כירצה שנברך יהיה נוהג שלו על פי הטבע. כלומר, כך מסביר המהר"ל את הרמב״ם. כן? ברור לכולם, כן? על מה מדובר. ברור לכולם על מה מדובר, נכון? אבל זה בנוי על מה שלמדנו בשבוע, בפעם הקודמת.
שהמהר"ל הוא פותקף כרגע.
אתה יודע, אבל לא כולם יודעים. יש כאלה פה שלא יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מהות הניסים לדעת הרמב״ם ולדעת המהר"ל. מה זה נס בכלל? האם הנס הוא דבר שייתכן או שלא ייתכן? הרמב״ם פירש שדברי חז"ל שאמרו תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם הים שיבקע לפני בני ישראל. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הים, הוא כבר נתן בתוך הים תכונה כזאת, שהים ייפתח בפני בני ישראל. והמהר"ל לא אוהב את הפירוש הזה. מדוע אין הוא אוהב את הפירוש הזה? מה מסתתר מאחורי ההתנגדות של המהר"ל?
הרמב״ם, כאילו לפי הרמב״ם אומר, מה יכול להיות שיהיה שינוי ברצון? כלומר, הרמב״ם אומר שאין שינוי ברצון, כאילו הוא מבין מהרמב״ם שאין שינוי ברצון, לכן הוא קבע את זה.
ונגיד לא יהיה שינוי ברצון, אז מה יקרה? יש משהו אחר כנראה שמטריד את המהר"ל שם. זה מתן העצמאות לטבע. מתן? השאלה הייתה, מה מפריע למהר"ל בדברי הרמב״ם? והתשובה היא, מה שמפריע לו זה מתן העצמאות לטבע. כן, אבל מה זה אומר? זה אומר שהניסים הם בעצם תוצר של איזשהו אמצעי שהוא הטבע. כי הרי מה אומר הרמב״ם? שהקדוש ברוך הוא שם בטבע הדברים שיבקע הים בבוא בני ישראל. שם בטבע שלהם. זאת אומרת, מכאן ואילך זה מתגלגל לבד. ככה משתמע. יפה. זאת אומרת, יש כביכול איזו מין יצירה אמצעית בין הבורא לבין הנברא. זה הטבע. כלומר, יש כאילו אלוה משנה. מובן? זה לא מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכבר הוא שם בטבע הנבראים ברגע ביצירתם שיקרה נס זה ונס כזה וכזה. נכון, לפי זה בעצם יוצא שיש כאן מערכת שפועלת לבדה במנותק מהקדוש ברוך הוא. וזה יוצר... מעשה בני אדם אינם משנים את מהלך הטבע, נכון.
המשל עם הפרשה השנייה של קריאת שמע, שהגשם הוא כן תוצאה ישירה של ההתנהגות.
זאת באמת שאלה גדולה, איך הרמב״ם יסביר את זה. אז הרמב״ם יסביר שיש, שזה במסגרת ההשגחה. זאת אומרת, יש מרווח מסוים של, של אי-דטרמיניזם בטבע, שאותו הקדוש ברוך הוא מנצל לטובת המוסר. למשל, זה כמו שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת. עם ישראל היה צדיק בראש השנה, נגזר שיקבל הרבה גשם. אבל עד שהגיע עונת הגשמים, עם ישראל הרשיע. מה יעשה הקדוש ברוך הוא עכשיו? ירד הגשם, רק לא במקום הנכון. בסדר? כבר זה ירד במדברות, ירד בים, אני יודע. קיצור. במפורש? יש, כן, יש משהו ברמב״ם שמשתמע ככה. זה לא לגמרי ברור. זה קצת דומה לתיאוריית הכאוס, שיש כאילו דטרמיניזם במקרו, אבל במישור של המיקרו אפשר לעשות שינויים. אז ככה יגיד הרמב״ם גם כן.
אבל חוץ מגשם יש עוד הרבה מאוד מקרים בתורה שקשה להסביר אותם מנקודת מבט של הרמב״ם.
מה?
למשל, איך חמישה יכולים להניס 20 ו-20 100?
למה? אפשר טוב מאוד להבין את זה.
נניח, אבל זה שאם שבני, שאם יהודים לא יצייתו למצוות השם, אז הם זורעים ולא מקבלים כלום, וכל הכללות שיש שם, זה קשה.
אפשר להסביר את זה, אפשר להסביר את זה, אבל לצורך זה אנחנו נצטרך לעיין בספר אורות, בחלק הנקרא ישראל ותחייתו, פרק ב'. כן, אבל הוא מסביר את זה בסגנון שמתקרב לדברי הרמב״ם. אז כשנגיע לפרק הזה, נראה איך הרמב״ם מתייחס. בסדר? עכשיו, כאן המהר"ל הסביר, יכול להיות שהרמב״ם מתכוון לומר שזה לא בסדר שהקדוש ברוך הוא, מדוע הרמב״ם אומר את מה שהוא אומר? כי זה לא ראוי לקדוש ברוך הוא לעשות שינויים במכונה. כלומר, אם הוא באמת אלוה, אז הוא היה צריך לחשוב על הכל. אז לא ייתכן שבתוך המכונה המשומנת של העולם יש צורך מדי פעם בתיקונים. זאת הבעיה. או אפילו לאומה שלמה. מה זה כאילו שהקדוש ברוך הוא ברא לו מכונה, אבל יש לו מברג. מדי פעם עושה תיקונים אם צריך. לא נשמע טוב.
אם הוא מראש תכנן לעשות תיקונים.
לכן אומר הרמב״ם, התנה מראש. הוא חשב על זה כבר מראש. שאם לא כן, זה כאילו שאתה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את הים, רק הוא לא שם לב כשהוא ברא את הים, שזה עלול להפריע לבני ישראל לעבור. אז כשבני ישראל רצו לעבור, הוא אמר רק רגע, שינוי תוכנית, עכשיו פותחים את הים. לא נשמע טוב. לא כבוד כלפי מעלה. אז יכול להיות שזה מה שהביא את הרמב״ם לומר את מה שהוא אמר. והתנאי הזה...
אולי להפך, אולי זה שהשם יכול לשנות, זה ביטוי של... החופש המוחלט.
זה חופש המוחלט, אבל זה יעדר חוכמה.
אולי חוכמה בזה שיש לו חופש המוחלט.
חוכמה וחופש זה בדיוק הפוך אחד מהשני. חוכמה וחופש הם הפכים.
למה?
בוודאי, כי חוכמה זה מה שמסודר על פי כללים, וחופש זה מה שאין בו כללים. זה הגדרה של חוכמה. על פי חוכמה אתה יכול לצפות דברים שעוד לא קרו. כן? בגלל שיש חוק. כך שהחוכמה היא ההפך של החירות.
בסדר, אבל אנחנו מדברים על חוכמה אלוהית וחופש אלוהית.
נכון, אז החוכמה האלוהית...
שמושגים שלנו לא רלוונטיים בכלל שם.
אז אם ככה אתה לא יכול לדבר. אם המושגים שלנו לא רלוונטיים שם, אז אתה לא יכול לדבר. כן. אבל על פי חוקי הטבע. את מתכוונת למשל למוטציה?
יש כאלה חיות שבאים לא בדיוק כמו שצריכים, כי...
יש שינויים.
הפריע בדרך.
משהו הפריע בדרך.
זאת אומרת... שייך לטבע.
כלומר, את רוצה לומר שיש בתוך הטבע איזה אחוז מסוים של חירות. נכון. זה אכן נכון.
אז הניסים הם שייכים לאחוז
הזה של חירות.
אהה. כשיש צורך לשנות בשביל משהו, כשזה לא מסתדר, אז משנים. זה שייך לטבע וזה שינוי.
זה מה שלא מוצא חן בעיני המהר"ל. כן, לא, זה מצוין הרמב״ם, כן, ככה המהר"ל הבין את הרמב״ם, בסדר? גם זה המהר"ל לא אוהב, מדוע? כי זה בעצם בא לומר שיש איזושהי יחידה עצמאית מחוץ לבורא, הטבע.
אבל הבורא ברא את העולם בצורה כזאת שיש את זה גם, סימן שהוא רוצה את זה.
זה נכון, זה נכון, אנחנו לא נגד זה. רק השאלה היא, האם הנס הוא רק בתחום הטבע או לא? או שמה אפשר על ידי הנס לשנות לחלוטין? למשל, לפי חוקי הטבע, אם אני עוזב את הכוס הזאת, היא נופלת. נכון? לפי הנס, אני יכול לעזוב את הכוס הזאת והיא לא תיפול. אתם רוצים לראות? רוצים לראות או לא? מה? כן, אתה רוצה לראות שהכוס הזאת, אני אעזוב אותה והיא לא תיפול? אתה מאמין לי?
לא, שהיא לא תיפול?
מי שלא מאמין לא מגיע לו לראות. טוב. נכון? זהו. אז פתרנו את הבעיה. טוב. והתנאי הזה. כי העולם הטבעי, אז זה, כן, אז את זה אי אפשר להסביר על פי מה שאתה אמרת. דרגות חופש בתוך הטבע. אתם דנים עכשיו בדיני השגחה. האם יש השגחה על האדם, השגחה על בעלי חיים? הרמב״ם מסכים שיש ניסים ממש. השאלה איך להסביר את זה. יפה. יפה. בסדר. זה כן. זה נכון. זה נכון. אבל זה לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים עכשיו על הבחירה החופשית. אנחנו מדברים על הניסים. הלאה. והתנאי הזה, כי העולם הטבעי הזה קשור עם העולם הנבדל. ומפני שקשור עולם הזה עם העולם הנבדל ולא נעשה מחיצה ביניהם. ומעטה לא נחשב כאן חורבן העולם הטבעי. כאן המהר"ל אומר את השיטה של עצמו. המהר"ל אומר, מה מפריע לפילוסופים בניסים? שנראה כאילו שיש משהו שהוא מחוץ לסדר. אומר המהר"ל, זה לא מחוץ לסדר, זה מישור אחר של מציאות. יש לך מישור תחתון, הטבע, יש מישור עליון, העולם הנבדל, כשהמישורים נפגשים זה בזה, כשיש נקודת חיתוך בין העולם הנבדל לעולם הטבעי, אז יש נס. הוא היה מפגיש בין שני עולמות. לפי זה לא היה באמת שום שינוי.
מה?
לא היה שינוי בכוונת הבורא. אלא יש פשוט הפגשה בין שני מישורי מציאות. למשל, הנה, למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. המהר"ל בגבורות השם, בהקדמה שמה, מסביר שהשמש, כמה זמן היא נמצאת באמצע הרקיע? לפי הטבע הרגיל הצפוי לפנינו, השמש נמצאת באמצע הרקיע לחלקיק שנייה בלבד, נכון? כי חלקיק שנייה לפני כן היא פה, חלקיק שנייה אחרי זה היא שם. אז זמן ממש קטנצ'יק, כן? אינפיניטסימלי, נמצאת שם השמש. אבל כמה זמן היא נראית ברקיע מהזריחה ועד השקיעה? בממוצע 12 שעות. שאני יכול לקחת, לתאר את תנועת השמש בתור מעמד של השמש בנקודה זאת ובנקודה זאת ובנקודה זאת ובנקודה זאת ובנקודה זאת, ואז יש לי אינסוף נקודות שמתארות את עמידתו של השמש באותו יום. האם אני יכול לסכם את כל העמידות האלה בנקודה אחת?
בנקודה.
כן. אם אני רוצה לצייר את כל העמידות האלה בתמונה אחת, מה יעשה?
קח.
אני פשוט, לא, אני מעמיד את השמש ל-12 שעות באמצע הרקיע, ואחרי זה מעלים אותה. כלומר, באופן ממוצע אפשר לומר שהשמש עמדה 12 שעות באמצע הרקיע. נכון? כלומר, במציאות זה לא כך, אבל באופן ממוצע, כלומר הייתי אומר באופן אבסולוטי, בערך מוחלט, אם אפשר להתבטא כך, השמש עמדה 12 שעות באמצע הרקיע. בסדר? עכשיו, המישור הזה, שבו אנחנו מתבוננים על כל מעמדי השמש, כאילו עומדים מנקודה אחת, המישור הזה הוא שייך לעולם הנבדל ולא לעולם הטבעי. כך אומר המהר"ל בהקדמת גבורת השם. אתה מבין אותי? עכשיו הוא מזהיר, זה מה שעשה יהושע. כשיהושע עצר את השמש, הוא פשוט חשף בתוך העולם הטבעי את העולם הנבדל. ואז השמש עמדה 12 שעות.
איפה יש בעולם
הנבדל? המעמד... הוא עושה ממוצע פשוט. אני לא מבין בזה, אבל מה אתה אומר? העולם הנבדל זה העולם האבסולוטי, שבו אין משך. אין משך. הזמן הוא לא לינארי שם. כן.
אני לא מבין.
אם זמן לא לינארי, יש משך. נניח
שזמן
לא
ליניארי, הוא יהיה כזה. לא, אבל הזמן הוא לא בצורה של התמשכות. כלומר, אתה רגיל לתפוס את הזמן, תן לך דוגמה פשוטה. תיקח למשל סרט. כן, סרט שאתה שם אותו בתוך המכונת הסרטה. אז זה עשוי מהרבה הרבה תמונות, נכון? קטנות. ואתה רואה אותן אחת אחרי השנייה, ואז נוצרת אצלך הרגשה של תנועה. נכון? אתה יכול באותה מידה, במקום לראות תמונה אחת אחרי השנייה, פשוט לפרוס את הסרט ולראות את כל התמונות ביחד. ואז אתה רואה את הזמן ברגע אחד. אמת או לא? זאת אומרת, יש צורת הסתכלות כזאת על רגעי הזמן, כאילו הם עומדים כולם באותו רגע. ואז זה זמן ללא משך. מתי דיברנו על זה?
לפני שנתיים, שלוש.
זה לא
הסבר.
טוב, יכול להיות, דמה. דמה. אני עכשיו קצת התבגרתי, אז אני יכול לקבל רעיונות כאלה. עכשיו...
זה באמת קומפלקסי.
כן, מה?
בעולם הנבדל אין זמן. אין תנועה.
לא, אין תנועת זמן, כלומר אין משך, אבל יש מה שנקרא עיתים. עיתים מלשון עתה. זה מה שהרי המצלמה מנסה לעשות, היא מצלמת את ההווה. איך אפשר לצלם הווה? הרי להווה אין ממשות. אבל כביכול, אתה, נגיד, יש לך תמונה מוצלחת, אז אתה יכול אפילו להעלות בדמיון שלך את כל האווירה שהייתה לפני ואחרי התמונה הזאת וכו', נכון? זאת אומרת, התמונה הזאת ממחישה לפניך תנועת חיים שלמה, אף על פי שהיא מרוכזת בנקודה אחת. אותו דבר, אני יכול לצייר לך את השמש עומדת 12 שעות ברקיע, וזה מסכם לך את כל תנועתה לאורך כל היום כולו. עכשיו, המישור הזה הוא לא במציאות הנחוות על ידינו, בטבע, כי בטבע אנחנו קולטים את המציאות הזאת דווקא על ידי רגע אחרי רגע, על ידי מה שנקרא המשך של הזמן, אבל מחוץ להכרתנו את העולם כמשך של זמן, יש גם העולם המוחלט. שהמהר"ל כאן מכנה אותו העולם הנבדל. בסדר? לפי המהר"ל בהקדמת גבורות השם, זה מה שעשה יהושע כשהוא עצר את השמש. הוא הביא את העולם הנבדל לעולם הטבעי. אז אני לא יודע איך הוא עשה את זה. אבל זה מה שקרה, זה מה שרוצה להזיר. כלומר, עכשיו, מה רוצה המהר"ל לומר בזה? שעצירת השמש איננה מוסברת על פי הטבע, אבל יש לה היגיון. הכוונה. כלומר, יש פה סדר בדבר, לכן זה לא חורבן העולם שיש נס, אלא אדרבה, זה הפגשה בין שני מישורים של העולם. זהו, זה פשוט מאוד. תאר לעצמך, למשל, שיכולנו לראות את העולם בארבע ממדים. פתאום היינו מקבלים משקפיים מיוחדות, היינו רואים את העולם ארבע ממדים. אז בעצם היינו חושפים מציאות שהיא אכן קיימת תמיד, רק שאיננה מושגת לנו. אז אותו דבר, העולם הנבדל הוא קיים תמיד, רק לא תמיד הוא מושג לנו. לכן יכול המהר"ל לומר דבר עוד יותר מפתיע, אבל עכשיו הוא סופר הגיוני, שהשמש עמדה לישראל ושקעה לכנענים. נכון? יפה. יוצא לפי זה שכדור הארץ לא הפסיק להסתובב, והשמש המשיכה לזרוח, הכל בסדר. רק שאנחנו עלינו לדרגת הכרה אחרת לגמרי, לכן היה לנו אור באמצע הלילה. על יסוד זה אני הסברתי בתיבת נוח את הנקודה הזאת.
ככה יקר גם משה, שהוא עלה 40 יום, יכול להיות שבשבילו זה היה 40 יום.
נכון.
אבל למה שאמרה לקרוא את הרמב"ם לבר כזה שהוא אמר? למה שהוא, מי אמר שהרמב"ם לא ידע
את זה? יפה. איפה שמעת את הקושיה הזאת? נכון, שמעת את הקושיה הזאת ממני. כן, אני אז הקשיתי את זה. לכאורה, כל מה שאמרנו עכשיו בשם המהר"ל, יש אפשרות להכניס את זה בתוך דברי הרמב״ם. נכון? אבל מתי אתה מצליח להכניס את זה בתוך דברי הרמב״ם? אחרי שקראת את המהר"ל. זאת אומרת, ייתכן שהרמב״ם היה מסכים לדברי המהר"ל, אבל בימי הרמב״ם עוד לא נוצרו הכלים הבעתיים כדי לומר את זה. מובן? לא היה חשבון דיפרנציאלי בזמן המהר"ל, לא, זה הומצא על ידי ניוטון, אני מבקש, וזה היה אחרי המהר"ל, כן, אבל המהר"ל היה לו כלים הבעתיים במחשבה שלו, לומר את זה. הוא הצליח לפתח שפה שבימי הרמב"ם עוד לא הייתה קיימת, זה הכל. זה אומר שהיא לא? עוד לא? כן, הרעיון קיים במוחו של הרמב״ם, רק אין לו מילים כדי לומר את זה. יש הרבה דברים כאלה. כשאנחנו מוצאים משל אדם שמצליח לפתח צורת הבעה חדשה, כולם מבסוטים. למה? הוא אומר, אנחנו עכשיו מצליחים להביע רעיונות שרצינו להביע אותם, רק שלא היו לנו המילים לומר את זה. עכשיו, המילים החדשות, או הסגנון החדש, מאפשר לנו להביע את זה. הוא אמר משהו דומה, הרי מה אמר הרמב״ם? הרמב״ם אמר שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע של הדברים שהתרחשו הניסים לפני היותם, בסדר? מה שיפריע למהר"ל זה הביטוי הטביע בטבע, נכון? אפשר להחליף את המילים האלה במילים סידר שהעולם הנבדל יופיע בעולם הטבעי. רק שהרמב״ם לא הכיר את המילים האלה, לא היו לו המילים האלה. לא, זה לא התפקיד שלו. זה התפקיד שלנו לעשות את העבודה הזאת. המהר"ל צריך לחשוב שהוא חולק על הרמב״ם מכל וכל, כי זה היה התפקיד ההיסטורי שלו. ולנו יש תפקיד היסטורי כמה מאות שנים אחרי המהר"ל, לראות דרך המשקפיים של המהר"ל את דברי הרמב״ם. למשל, היה איזה יהודי אחד, בהקשר אחר קצת אחר, היה שלמה מימון, שמעת עליו? היה יהודי בזמנו של מנדלסון. הוא כתב פירוש בשם גבעת המורה, על המורה נבוכים. ומי שקורא את הפירוש הזה רואה שהוא בעצם מושפע מאימנואל קאנט. כן? אז היה אחד בשם מונק, הוא אמר, יש כאלה שקראו יותר מדי את קאנט וככה קוראים את הרמב״ם. אבל זה לגיטימי בכל זאת. אפשר לקרוא את הרמב״ם דרך כלל.
אני חושב שהרמב״ם דיבר על זה שברא את העולם בטבע, זה לא רק בעולם המוחשי, בעולם ה...
הנבדל גם, נכון, אכן כן.
אבל מה זה נקרא?
נכון, ואז זה חלק מדבר המהר"ל.
מה זה נקרא
אידיעות? נגיד, המהר"ל המציא מושג חדש, הסדר, סדר העולם. בעוד שהרמב״ם לא הכיר את המילה הזאת, אז ישמש בביטוי טבע. לא משנה איך הוא יזון. לא. איך באמת, מה פירוש הדבר שהטביע בטבע הים שהוא יקרה לפני בני ישראל? איך להבין את זה? נגיד, אם עם ישראל לא היה מגיע לים סוף, הים היה נפתח או לא היה נפתח? לפי הרמב״ם. לפי המהר"ל בטוח שהוא לא היה נפתח, כי הוא נפתח רק לפני הצורה של העולם שזה ישראל. אני לא בטוח. אני לא בטוח. כי אולי חלק מהתנאי זה שזה לפני בני ישראל. ואם זה דווקא לפני בני ישראל, אז זה חוזר לדבר המהר"ל, שיש איזה יסוד מוסרי בה. כן, טוב. כן. תלוי איך נפרש את הרמב״ם. זה כמו מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא אמר מתן תורה בתשע. אז הגיעו היקים בחמישה לתשע, חיכו חמש דקות, ראו תשע, תשע ושלוש, תשע וחמש דקות. לא, אמרו, טוב, זהו, זה התורה, הלכו. ואז לא קיבלו את התורה. אחר כך בתשע וחצי הגיעו המתנגדים, הליטאים. ואז ניתנה התורה. ניתנה התורה, ובאמת הם קיבלו את התורה, והם כל כך סמכו שקיבלו את התורה שהם התחילו לרקוד. רקדו, 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 עד שעה 12, אז הגיעו החסידים, ראו את הריקודים, חשבו שזה מתן תורה.
כן. יכול להיות שאם אמרה לה יש לו את הרמב״ם.
כן, 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 נו, הלאה. העולם הנבדל אין בו זמן. לכן אומר המהר"ל, כל פעם שקורה נס, אין זמן. לכן כתוב בחיפזון יצאת ממצרים. ויבהילו את המן. כלומר, כל פעם שיש נס, אין צורך בזמן. הזמן זה צורך הטבע.
הנבדל זה בעצם עולם שבנו רק מעיתים.
נכון, יפה.
עיתים זה זמן.
לא. עת זה נשנעתה, זה הווה. הווה זה לא זמן. נכון.
יש רק הווה?
נכון, יש רק הווה. נכון, את לא חיה ככה. אבל תארי לעצמך, כשאת רואה... נכון.
אבל יש כמה נקודות
בזה. כן. לא. כי זה לא... כי בנבדל לא חווים את זה ככה. זאת אומרת, היה יהודי אחד בשם ברגסון, הוא הסביר ככה, שהמשך זה צורת החוויה של האדם את העולם. אבל אני, אם מלא שאני אדם, אם מלא החוויה הזאת, הייתי חווה את העולם אחרת. לא בתור משך. כלומר, אנחנו כל כך נתונים בתוך החוויה הזאת, שאנחנו לא יכולים לעלות על דעתנו זמן שהוא לא משך. בסדר? כי זה איך שאנחנו בנויים. אבל זה לא חייב להיות ככה באבסולוט. למשל, יש תופעה נפלאה בבחינה מוסרית, לחזור בתשובה. כשאני חוזר בתשובה, אני חוזר אחורה בזמן. נכון?
אידיאה, אידיאה. אידיאה זה בעולם המבדל?
אידיאה זה בעולם הנבדל.
זאת אומרת שאם דברים על עולם האידיאות של פיקר המפל או אפלטון.
אפלטון, כן, נכון. לפי אפלטון, האידיאות הן לא בזמן. לא שומע. לא, זה לא בזמן. לא, מה אני עושה בחזרה בתשובה? אני מתקן את העבר כאילו לא היה. הוא אפילו הופך אותו לזכויות. אבל הוא עבר. איך זה יכול להיות? אני עוצר את המשך, והוא עולה אל נקודה שמחזירה אותי אחורה בזמן. אז למה שזה יעזור רטרואקטיבית? אז למה זה פועל רטרואקטיבית? אז, לא, אבל אני רוצה שזה יחזור להיות צהוב עכשיו. אני רוצה צהוב ממש. לא ירוק, אני רוצה צהוב. איך אפשר? מה עושה התשובה? התשובה היא מבטלת את המעשה הרע והופכת אותו למעשה טוב. לא עושה אותו ירוק, עושה אותו צהוב. מה?
המערך חשב, מתחשש ממשהו בדורו שהוא עשה לדבר הזה?
כן, כן, כן.
מה היה בדורו שהוא חשש?
מה היה בדורו? אנחנו נגיע לזה עוד שני דפים. ממה הוא חושש? זה כשנגיע לעמוד רש למדלת, אנחנו נדע. בסדר? יש חשש מאוד ברור למהר"ל באותו דור, יש סיבה למה הוא עושה סקנדל כזה. טוב. ואנחנו. כי לכך נקשר העולם הזה עם העולם הנבדל. כי בעת הצורך, מתדבק עולם הזה הטבעי בעולם הנבדל ונעשה הנס. ולא יניח העולם הזה לגמרי ביד הטבע, שאז היה כאן שינוי העולם, כשיהיה הנס והשם יתברך יסד ארץ, ארץ על מכונה, בל תימות עולם ועד, ולפירך אמר תנאי וכו'. כלומר, שלא מסר העולם אל הטבע לגמרי, רק היה מקשר העולם הטבעי בעולם הנבדל, שיהיה כוח עליו לשנותו. ואין כאן שינוי בריאה, כאילו היה הנס גם כן, מעניין העולם הזה שברא שנברך בשלת ימי בראשית, וכך הם פירוש דברי חכמים. אבל שיהיה קשה עליהם שינוי הטבע, מצד שאין ביכולתו חס ושלום לשנות, דבר זה אינו כלל. כן, ברור שלא היה חכם מחכמי ישראל שעלה על דעתו, שאלה על דעתו דבר כזה. כן? שתהיה מניעה אבסולוטית. שתהיה מניעה אבסולוטית מהשם יתברך לשנות את עולמו, זה ודאי שלא עלה על דעתו, לא של הרמב״ם וכל וכך אומר לא של חז"ל, דבר כזה. מה? ככה רבי יצחק אברבנאל אומר?
ככה בפירוש שלו
למורה?
לא למורה,
ליהושע? ליהושע ככה הוא מסביר?
הוא באופן עקרוני רוצה כמעט כל נס להסביר בדרך הטבע.
אבל האם זה אומר שלדעת רבי יצחק אברבנאל באופן מהותי לא יכול השם לעשות נס?
לא משהו לא יכול.
לא, אז הוא
יסביר את כל הניסים בדרך הטבע.
כן, זה בסדר, אפשר. אפשר לצמצם את הניסים. זה גם הרמב״ם אומר באיגרת תחיית המתים, שאנחנו משתדלים לצמצם את מספר הניסים. כמה שיותר. אבל זה לא, אבל לא מניעה מהותית. כן, מה אתה אומר?
זה שמים עומדים כחומה, זה אפשר להסביר, זה הסתברות מאוד מאוד נמוכה.
כן,
זה... יכול, יכול להיות שווקטורים של כל, כל מולקולות מכוונים באותו כיוון, זה...
כן. יש הסתברות כזאת, כן.
אבל שיש אש בתוך, בתוך ברד, או שאבק הופך לכינים...
תראה, אני לא מכיר את כל... כל סודות הפיזיקה. אני לא חושב שיש פיזיקאי שמכיר את כל סודות הפיזיקה.
זה נכון, אבל בכל זאת, אבק זה, זה לא חי, וכינים זה, זה חיה מאוד מאוד...
חיה.
אם היה איזה מחקות שם של המולקולה של המים, מה היה שם האש?
סליחה?
אם היה התפרקות של המולקולה של המים, לא היה גם אש?
לא.
לא מייצר
פה? אני יודע.
רק אשר מים ו... וסליחה, נאמן וחמצן מתחברים ביחד.
אנחנו עכשיו לא מנסים להגן על רבי יצחק אברבנאל או לתקוף אותו, זה בכלל לא הנושא. כן, הלאה. אבל שיקשה עליהם שינוי הטבע מצד שאין מיכולתו חס ושלום לשנות, דבר זה אינו כלל, רק שהקדוש ברוך הוא אין מחריב סדר עולמו, והתנה הקדוש ברוך הוא עם העולם, כלומר שלא מסר אותו אל הטבע לגמרי, רק בית שירצה הקדוש ברוך הוא יחדש נפלאות כרצונו, ובזה אין כאן חורבן לעולם אשר בראו הקדוש ברוך הוא. או שיהיה קשה עליהם שינוי הרצון שיתחדש עם ברך מרצון אל רצון, כמו שאמר, כמו שאמר מי? הרמב״ם, דבר זה אינו. כלומר, יש פה, אתם רואים, יש פה שתי אפשרויות אחרות חוץ מהמהר"ל. או דבר שלא על דעת, אפילו על דעתו של הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשנות, זה ברור שהרמב״ם לא חשב כך, וזה ודאי לא נכון, אבל מה שכן אמר הרמב״ם, זה שהקדוש ברוך הוא לא ישנה רצונו, וזה המהר"ל דחה. כן. ומפני, רגע, יש לנו כמה ספרים עוד ללמוד? שלושה, נכון? זה יש עוד קצת, נכון? טוב.
לעתיד לבוא, יכול להיות
שניסים. ומפני, מה?
יהיו ניסים לעתיד לבוא.
למה לא? יהיו ניסים, כן.
זה
נייס, זה נייס. ומפני, כי דעת הפילוסופים, כאן אנחנו נכנסים לסוגיה מסובכת, משהו, משהו, משהו. שכלו של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה זה? לדעת הרמב״ם, זה הקדוש ברוך הוא עצמו. כלומר, אין להפריד בין דעתו, רצונו והוא. הוא רצונו, ורצונו הוא. הוא דעתו, ודעתו הוא. נכון? הוא מידותיו, ומידותיו הוא. כך אומר הרמב״ם. בסדר? עכשיו, אם הוא לא יכול להשתנות, הקדוש ברוך הוא לא ישתנה. נכון? ממילא גם רצונו לא יכול להשתנות. כי רצונו זה הוא. הנה, כאן מתחיל המרצה לצאת מן השק. ומפני כי דעת הפילוסופים כי שכלו ורצונו הוא עצמותו.
מה זה מדעת איכות?
ואם היה לו שינוי רצון, היה עצמותו משתנה, אמרו שאין כאן שינוי רצון. זאת הסיבה שהפילוסופים אמרו שרצון השם לא משתנה, כי הם אמרו שהוא רצונו ורצונו הוא, ולכן כשם שהוא לא ישתנה, כך רצונו לא ישתנה. עד כאן דברי הפילוסופים.
זה בזמן בת שלנו שאנחנו יודעים שיש רצון לאדם, אבל אנחנו משתמשים במילים שהן מילים אדמיות, לתאר משהו הנבדל.
נכון, באמת קצת מוזר. וכמה דברים אלו רחוקים מן הדעת מאוד. ביטוי יותר קשה, קשה למצוא. שאם כן, מה היה צריך לישראל אל התפילה בעת קריאת ים סוף? אם הוא שם בטבע לקרוע להם הים, הרי היה מוכרח שיהיה. ואם לא הוא שם בטבע, בטבע הים, לא יהיה, אפילו אם יתפללו. משה לא יתפלל, אבל העם ישראל כן יתפלל. כתוב, ויתעקו בני ישראל. כתוב, ויתעקו בני ישראל אל השם. נו? ועל זה וכיוצא בזה, אמר הרמב״ם ז"ל, שאין ידיעתו שיש לו יתברך בדברים העתידים מכרעת טבע האפשרי, אף כי הוא יתברך יודע ברצונו הקדום הכל, אין ידיעתו מכרעת. ואף כי לא נוכל לדעת דבר זה, איך יצויר זה בשכל, הלא ידיעתו יתברך שמו עצמו, וכשלא נודע עצמותו, לא נודע ידיעתו. כאן הוא מביא את דברי הרמב״ם בשמונה פרקים, שהרמב״ם תירץ את הקושיה הזאת, על ידי שהוא אמר, שמאחר וידיעת השם היא עצמותו, כשם שאתה לא יכול לדעת את עצמותו, ככה אתה לא יכול לדעת את ידיעתו, ולכן אתה לא יכול לקשות קושיות כאלה. ובזה סילק כל הטענות מעליו, אשר יחייבו מזה, אם שנאמר, כי הכל מסודר מקודם בו. וכל זה, כן, כל הצורך של הרמב״ם להגיע לזה, מפני ההסכמה הזאת, כי הידיעה היא עצמותו יתברך, כמו שיבר. אבל אנחנו אומרים, כי הם עמסו עליהם דבר שלא ייתן דעת האמת, ולא בדבר חכמים מצד דבר זה. וכבר הערכנו בזה בספר גבורות השם, בהקדמה באריכות, כי אין לומר דבר זה שהידיעה עצמותו. והבאנו, שימו לב פה לחידוש הבומבסטי של המהר"ל. המהר"ל כאן אומר משהו שהוא ממש מהפכה. שדעת השם איננה השם. פרשטייסט?
כן.
למה זה קשה לך?
מה זה
איכות
השם?
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אל תכניס לי עוד מילה שאני לא מבין. בסדר?
זה יותר קל להבין מה שדעה של השם זה הוא עצמו.
אתה מעדיף את הדעה של המהר"ל. יש לך נטייה בנפש לקבל שדעת האלוהות היא מחוץ לאלוהות. טוב? לא, זה המהר"ל.
המהר"ל אומר שדעת השם זה לא הוא עצמו?
נכון. המהר"ל, כן? הרמב"ם אומר דעת השם זה הוא עצמו.
רגע, תלוי מה זה.
זה יותר התייחסות לאותה דעת?
זו גם שאלה.
זהו, שאלה. אולי זה גילוי של השם.
תדעו לכם שמזה נשפכו אחר כך נחלי דיו רבים, במיוחד בחסידות. זה חסידות חב"ד, זה בצמח צדק. בספר דרך מצוותיך. הוא מפלפל בדברי המהר"ל האלה כמה עמודים טובים. גם הרב חרל"פ בפירושו לשמונה פרקים. מסתבך מאוד עם דברי המהר"ל האלה. כן.
אנחנו בכל זאת מוגבלים מאוד. יכול להיות שחוץ מדעת ורצון ועוד דברים כאלה שאנחנו מכירים מחיי היום-יום שלנו, יש עוד אלף ואחד דברים ש... בכלל מחוץ לתודעה שלנו.
נכון.
וכל אחד מהם אפשר להגיד שהשם הוא X, Y, Z.
הרמב״ם אומר שאם אתה אומר שיש השם ודעתו, רצונו וחייו, אז אמרת שיש אלוהות הרבה. לדעתו זה עבודה זרה.
למשל, אני לא יכול להיות שיש רב שפי הרבה, משום שיש לו משקפיים,
סנדלים. זה כן, זה נקרא הרבה. זה נקרא הרבה, בגלל שאני מורכב מהרבה דברים. יש הגוף שלי, והנפש שלי, והסנדלים שלי, וגם בתוך הגוף שלי יש איברים, ובתוך הנפש שלי יש כמה חלקים, לכן אני לא אחד. הקדוש ברוך הוא באמת אחד.
אז אדם לא יכול להיות...
שום אדם לא יכול להיות אחד. אתה גם כן לא אחד.
אבל מה שאני לא יכול... השם אצלו לא יכחרת לחלוטין, ולכן...
אצלו יש אחדות מוחלטת. כלומר, לכן הוא דעתו, הוא רצונו, הוא הולך. אז אתה אומר כמו הרמב״ם.
זה לא יכול להיות שהמהר"ל יגיד דבר שישמע קופסית חפרנית. לא יכול להיות שהמהר"ל יתכוון למשהו שיעשה שימוש או...
זה אותו הדעת.
לא יכול להיות.
זה אותו הדעת? כן, זה לא אותו הדעת.
זה אותו הדעת.
כי אם השם...
הוא לא מדבר על המלאכים. הוא לא מדבר על המלאכים. לפי המהר"ל. לא לפי הרמב״ם.
לפי הרמב״ם יש מידות, יש מידות של התגלות של השם במציאות?
לפי הרמב״ם, האם יש מידות של התגלות השם? לא. נכון, נו, 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 זה מתחיל להיות פה הדיון. טוב, וכבר הערכנו בזה בספר גבורות השם, בהקדמה, בהקדמה בריחות, כי אין לומר דבר זה שהידיעה עצמותו, והבינו ראייה מדברי תורה ומדברי חכמים, שהידיעה היא מפעולות השם יתברך, שהוא מלשון וידע אלוהים. אם כן, הידיעה היא פעולה מפעולותיו ולא עצמותו, ולמה לנו להכחיש הכתוב בכל מקום? וזה לשוננו שם, ושם הוא מצטט את עצמו, כן? עכשיו המהר"ל מצטט בגבורות השם. אנחנו לא נקרא את זה עכשיו, רק תסתכלו לרגע אחד בעמוד רשלה מדלת. והנה שמעתי שהיה איש אחד ברץ פולין, כשקרא דבריי אשר בספר גבורות השם, אסף עליו רבים, ופער פיו לבלי חוק. מישהו תקף את דברי המהר"ל בגבורות השם. מי זה האיש הזה ברץ פולין? זה לא סתם בן אדם, זה רבי אליעזר אשכנזי. בעל ספר מעשה השם. רבי אליעזר אשכנזי היה החברותה של רבי משה אלשיך בצפת. כן, אחר כך הוא עבר לפולניה. קיצור, זה אחד מגדולי ישראל. פה, כן, אז פה המהר"ל תוקף אותו בחזרה. ברכבת, מה? נסע, מה? נסע.
לא, איך זה יתאחד בכלל? שהוא עזב את הארץ.
יש סיפור שלם על תולדות החיים שלו. אני ראיתי פעם ספר, ספר לילדים, ספר פופולרי שנכתב על ידי חרדים על תולדות חייו של רבי אליעזר אשכנזי. ושם יש פרק שלם שבו מדברים על הידידות הגדולה בינו לבין המהר"ל. סתם המציאו. טוב. זה נראה בפעם הבאה בעזרת השם. כל טוב. ובכן רבותיי, אנחנו עוברים עכשיו ל...